זכותו יגן עלינו, אמן. אנחנו בעמוד ו', באמצע דברי הנוצרי. אולם בסוף דברי ימיהם, בדור אחרון נבנה ישראל. דיברנו על זה, נכון? מה המשמעות של דור אחרון? דור אחרון. רק אתמול קיבלתי עיתון מחוץ לארץ, ושם כתוב, יש מאמר גדול על איזה נוצרי שכתב היסטוריה של עם ישראל, כן? מאברהם ועד ישו, תולדות העברים, כן? מאברהם ועד ישו, נחמד מאוד. ומה אם אחר כך? אחר כך אין אחר כך, כן? זה גישה. דור אחרון יבנה ישראל, נתגשמה האלוהות, איך הוא אומר? והייתה לעובר בגוף של בתולה ממשפחה רמה בישראל, והיא ילדתו אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר, נביא שלוח בנגלה ואלוה שולח נביאים בנסתר, והוא המשיח הנקרא אצלנו בן אלוהים, והוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש. זה הצלחה לא קטנה בחמש שורות לתמצת את כל התיאולוגיה הנוצרית. האמא של ישו, מרים. לפי ה... מבית דוד. משפחה רמה זה מבית דוד. צאצאי דוד המלך. היחס שלהם אליה בדרך כלל איננו יחס של אלוהות, אם כי יש במיוחד אצל הרוסים האורתודוקסים והיוונים האורתודוקסים יש עבודה לבתולה, עובדים לה. וגם אצל הקתולים יש כמה תפילות שמופנים אליה, מופנות אליה.
עכשיו כל הסיפור הזה שמכירים איך שהוא פה איתו, זה סיפור שהיא הייתה שם.
אגב, היום זה הביאה דולר רוזה, זאת אומרת זה מביא הרבה כסף לה. כן,
השאלה, כל הסיפור הזה,
היהודים
הרגו אותו, נכון?
נו, מה השאלה?
השאלה, כל
הסיפור
הזה, מה שהם
מתארים,
שזה היה,
שהולכים
על הצלב הזה
ושם בלחון. אגב, לא מומלץ לשים פלטה על שולחן של עץ. זה יישרף. כדאי לא לשים עליו. כן, פלטות על שולחנות זה מאוד מסוכן. אני הייתי מציע לא לעשות את זה. כן? כן, עדיף לשים על הבלט. איך אני מבין? עכשיו, איפה היינו? כן, מה הסיפור הזה?
השאלה עם כל הסיטואציות שמתארים, שהיה את התהלוכה ושהלפור, כמו שהם עושים גם היום, שמשחזרים את זה דרך כל
המוסדים,
אם זה נכון הדבר הזה, זה ככה באמת היהודים עקרו, שזה מה שהם מספרים?
איפה אני יודע? תראה, רוב הסיפורים זה סיפורים של מיתוס. מתארים בסיפורים האלה, זה מין מדרשים שמתארים את מה שהם התכוונו. יש חלק מן העובדות שהם מספרים שהם בוודאי עובדות היסטוריות, אבל רוב הסיפורים שבאבנגיליון המכונה ברית חדשה זה סיפורים שבעלי תוכן מיתולוגי, שבאים להסביר כמה דברים.
כי בסיפורים האלה מופיע המון המריה הזאת.
לא בהרבה מקומות, חלק, כן, נו.
חלק שם העיקרי בקטע של התליאה.
נו, אז מה?
העניין הוא, היא הסכימה עם הבן שלו, או שהיא הייתה שם מציבה בגלל שזה הבן שלו, בגלל שהיא הסכימה עם הדרך שלו, ולכן היא...
קשה מאוד לנו לדעת מה בדיוק התרחש במוחם של ראשוני הנוצרים. מאוד קשה לדעת. מה שאפשר לדעת זה מה שטענו ראשוני הנוצרים על הסיפורים האלה. תלמידי, הקבוצה הראשונה של תלמידי ישו אחר כך, כן? אבל אלה שסבבו אותו ממש, קשה מאוד לדעת מה הם בדיוק חשבו. כן? אפשר לבנות כל מיני השערות. מדי פעם, כל חמש שנים יוצאת השערה חדשה. Tu sais, c'est dangereux de mettre les platotes sur du bois. כדאי לשים על הרצפה, לדעתי. אבל זה מסוכן. תעשה מה שאתה רוצה. זה לא אכפת לי, מה, תעשה מה שאתה רוצה, שישרף. עכשיו, אז השאלה היא מאיפה צמחו הדברים האלה, וזה בדיוק מה שהייתי רוצה ללמוד איתכם. מה הסיבה שנכנסו למין שיגעון כזה? במיוחד שהם אומרים פה משהו מדהים, שבני אדם הרגו את אלוהים. זה מה שהם אומרים, לא? הם מאמינים שבני אדם הרגו את אלוהים. מאיך זה נכנס להם לראש? ויש שם הרבה פירוט, כן? איך הוא נולד? הוא נולד מגילוי עריות. סך הכל, אישה נשואה, אמנם בתולה, אבל נשואה. והיא התעברה, לא מבעלה, אלא מאלוהים. אז זה גילוי עריות. וזה עבודה זרה. הם אומרים על אדם שהוא אלוה, וזה שפיכות דמים, כי אותו רצח הוא המחפר על כל האנושות. אז גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, בשם היהדות.
האלוה עולה לעצמו?
כן, כן, זה גם כן. יש פה כמה דברים לא מובנים. עכשיו, אצל חז"ל הנצרות לא נקראת עבודה זרה, היא נקראת מינות. זה יותר חמור מהעבודה זרה הרגילה. למה? כי מה זה עבודה זרה רגילה? עבודה זרה זה לעבוד אלוה אחר, כן? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תשתחווה לאל אחר. יש אלוהים אחרים, אל תשתחווה להם. מה אומרים עובדי עבודה זרה? במקום לעבוד את השם, בואו תעבדו את הבעל, יותר זול, יותר כיף, איכות יותר טובה, נכון? רק כדאי. מה אומרת אמינות? אמינות נכנסת לתוך קודש הקודשים, והיא אומרת לעבוד עבודה זרה בשם אלוהי ישראל. כלומר, זה מבפנים. כלומר, אתה לוקח את כוח העוצמה היותר גדול, העוצמה היותר גדולה שיש נגד האלילות, ובשם זה אתה עובד עבודה זרה. לכן זה יותר חמור. לכן אומרת הגמרא גם שהאמינות מושכת יותר מעבודה זרה. כי האמינות בנויה על יסוד קי, יסוד, יסוד חי וקיים. כלומר, יש משהו אמיתי שמאחורי המפלצת התיאולוגית הזאת. אז מה שהייתי רוצה ללמוד איתכם, מאיפה זה בא?
כן. משהו
מין, כן. הוא מין בפני עצמו. כן.
עצמאי?
כן, הוא סוג עצמאי. הוא לא ישראל. הוא לא עקום, אז מה הוא? הוא מין בפני עצמו. כן, זה
לא קשור.
זה כן קשור. המינים זה הנוצרים הראשונים.
המלשינים זה יהודים שעזרו
לנוצרים? לא, הנוצרים הראשונים היו יהודים. הברכה הזאת כוונה נגד יהודים, לא נגד גויים. נגד היהודים הראשונים שהיו הנוצרים הראשונים. זה המינים. שאלה היא מפה נובעת המחשבה הזאת, איך בכלל דבר כזה יתפתח. עכשיו, במיוחד, ופה אני רוצה להדגיש את זה, מה הם אומרים על ישו? שהוא אלוה. איך יכול להיות דבר כזה? עכשיו פה הוא מוסיף עוד דבר, והנה, אנחנו מייחדי האלוה באמת. כלומר, אנחנו מונותאיסטים. אתם תגידו לנוצרי שהוא לא מונותאיסט, הוא לא יבין על מה אתם מדברים. אני כן מונותאיסט, אנחנו מייחדי האלוה באמת. אם כי בלשוננו מופיע השילוש. פה זה טרגדיה. הטרגדיה של העולם הנוצרי זה שאצל הנוצרי המצוי יש שאיפה מונותאיסטית אמיתית, אבל הוא כפוי על ידי התיאולוגיה שלו להיות עובד עבודה זרה. אומרים לו, אתה המאמין בייחוד צריך לעבוד עבודה זרה, וזה יוצר שניות באישיות הנוצרית. זה אגב מה שיכול להסביר מבחינה הלכתית את החילוק שעשו חלק מן הפוסקים בין הנצרות לבין הנוצרי. הנצרות זה עבודה זרה למהגרים, הנוצרי יש מקום לדון.
אז בגלל זה אומרים שהמין הוא לא בדיוק הנוצרי, הוא
הכומר
הנוצרי, כאילו איש.
כן, אלה שהבינו על מה מדברים, אבל גם הכמרים היום לא מבינו על מה הם מדברים. אצל הכמרים של היום קוראים, מדברים על מסתורין. מסתורין זה דבר לא ברור, אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. כן, איך אומר הרמב״ם עליהם? הוא אומר, הם יותר דואגים לשאלה איך לנסח דברים מאשר איך להבין את הדברים. כי מה אתה אומר? אחד שווה שלוש. הרי זה מה שהתיאולוגיה הנוצרית אומרת, נכון? אחד שווה שלוש. אז אם אחד שווה שלוש, ואני צריך להאמין בזה, מה זה שונה מאשר אחד שווה שורש שתיים? אין שום הבדל בין המשפט הזה למשפט ההוא. שני המשפטים לא מובנים. אז מה זה להאמין במשפט לא מובן? לא, אין איזה שום משמעות להאמין במשפט לא מובן. זה כאילו לא אמרתי כלום. אז מה קובע את הכפירה והאמונה עבור הנוצרי? הניסוח. אם אמרת 1 שווה 3 אתה בסדר, אם אמרת 1 שווה שורש 2 אתה כופר.
לא, אבל הם אומרים שהם רחוקים מלדעת בדיוק מה ואיך מנסחים את זה, אבל בטח אנשים קודם ידעו איך להם.
בסדר, אז זה כלום, זה כבר לא אמונה. לכן הנצרות נשארת עבודה זרה, הנוצרי יש מקום לדון אם הוא עובד עבודה זרה באמת או לא.
זה
דבר
הספר.
אה?
זה דבר הספר.
כן, בדיוק.
זה דעת מתפתחת, זאת אומרת שיש שם מדברים ספרים חדשים, מודעים שם, מובעיות הלכתיות שלהם.
כן, כן, ודאי, ודאי. היו מה שנקרא ריבים ביזנטיים באימפריה הביזנטית. כל יומיים הייתה שם מחלוקת חדשה, מחלוקת חדשה בתיאולוגיה נוצרית, רבו שם על כל דבר, היו פילוגים פוליטיים בגלל זה.
והיום זה גם
כן? היום זה גם כן, ודאי, כן. פחות. למשל היחס אל מדינת ישראל, זאת שמעסיקה אותם.
כן, לא
מזמן היה
גם
המדע. כן, זה כבר לפני 4 שנים אני חושב, כן? החליטו שגלילאו לא אשם, כן? הרי הוא חויב על ידי בית דין של האינקוויזיציה. ומאז, כבר 4 שנים שכדור הארץ מסתובב מתוך שלווה. כן? זאת אומרת, האפיפיור מרשה לכדור הארץ להסתובב, וזה באמת... אתה מרגיש שהעולם עכשיו יותר... כן. אז זה באמת... כן.
מצב השני, באמונה שלנו, בוא נגיד, אני הרי, מבחינת ההבנה שלי, אני מאמין בהרבה דברים שאני לא מבין. כשאני אומר שאני אומר שזה אינסוף, אני לא מבין, אבל אני מאמין בזה.
לא.
אני אומר שאם לא גוף, לא יש לי גוף מסיגי על גוף, כמה שאני גוף, אני לא מבין את זה, אבל אני מאמין. אני אומר שאני מאמין. אז זה יכול להיות שאני מאמין בדבר שאני לא מבין?
לא, זה נקרא שאתה לא מאמין.
אז אני לא מאמין עד שלא הבנתי מה הכוונה עם הגוף.
בוודאי. אם אתה לא מבין מה שאתה אומר, אז זה לא נקרא שאתה מאמין. כדי להאמין במשהו אתה צריך לדעת מהו הדבר שאתה מאמין בו. זה כמו שפעם אחת המפקד שלי בשלוש בלילה הגיע עם כוס קפה בזמן השמירה שלי, תודה רבה, במקום שאני אוכל לקרוא ולדבר איתי. הוא בא לי, שרקי, רציתי להגיד לך משהו, כן? אני לא מאמין באלוהים. אמרתי לו, תסביר לי במה אתה לא מאמין, שאני ידע להתייחס. אז הוא לא ידע. אז זה נקרא שהוא לא מאמין? אז אותו דבר, מאמין. אם הוא לא יודע במה הוא מאמין, אז הוא מאמין.
אני
אבל כל מה שהוא לא פיתח הוא לא מוזיקאי. הוא לא יהיה מוזיקאי.
אבל יש את ה... בלי קשר לידיעה או אי-ידיעה, את אותו מינימום הכרחי זה קיים.
לא נכון. ישראל הם מאמינים בני מאמינים, אבל מאמינים במה? בעבודה זרה. בעבודה זרה. כי הטבע של הנפש זה להאמין בעבודה זרה. להתעלות מעל לזה, זה צריך מאמץ. הילדים, מה הם עובדים? עבודה זרה. כן, הילדה שלי, היא אמרה לי פעם שאלוהים נמצא בתקרה של הגן. אז היא עובדת עבודה זרה או לא? ודאי שהיא עובדת עבודה זרה. זה בסדר, זה מה שהיא יכולה להבין. עד היום שבו יהרסו את התקרה של הגן. ואז היא צריך למצוא אלוהים חדש.
או גרוע יותר.
או גרוע יותר. זה פתרון לבעיה. אם תמצא. כן, מה? ודאי, אסור. אסור לדבר עם ילדים על אלוהים. לא יודע מתי, אבל החל מהזמן שיש בו שכל, נגיד גיל
14-15.
בראשית זה יכול ללמד, מה הבעיה? מה, תתחמק. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מי זה? זה, תגיד, אין סוף ברוך הוא, לא יבין כלום, בסדר, תמשיך הלאה. תגיד לו, עילת העילות. הבנת, נכון? טוב, הלאה. למה לא גמרת שיעורים? תתחמק. אבל אם אתה מתחיל לדבר איתו על תיאולוגיה, הוא לא יבין בכלל שום דבר מה שאתה אומר, הוא יתחיל לצייר. וזה לא יצא ממנו עד גיל 70. כן, מה אתה אומר?
אבל כן, תגדל את זה.
לא, לא. אסור לתסכל ילד, תענה לו רק תשובה שתגרום לו להבין שהוא לא הבין.
ומה חשוב? אני לא יודע,
אתה גם יכול להגיד אני לא יודע, אז ישאל אותך, אז למה אתה מלמד אותי? זה תשובה נכונה, מקסימום זה המפלט האחרון. יותר טוב שיהיה לך תשובה לפני שאתה עונה לילד. אתה לא יכול ללמד מישהו אם אתה לא יודע.
צריכים ללמוד בשביל ללמד.
זה די הגיוני, זה אמנם חידוש. כמו שפעם שאלו את הרב צבי יהודה זצ"ל איך ללמד בישיבה תיכונית, איך ללמד ענייני תשובה בחודש אלול, אז הרב צבי יהודה אמר אין בעיה שהרבנים יחזרו בתשובה. כן? אז אתה יכול ללמד על תשובה, אם אתה לא יודע מה אתה מאמין אז זה לא נקרא אמונה. טוב, מה שאין כן אצל הנוצרי ההפך, אתה המאמין בניסוחים תיאולוגיים שאינך מבין מה משמעותם, ולא עוד, אלא גם מנוגדים לשכל הישר. כן, כי 1 שווה 3, במקולת זה לא עובד, נכון? זה עולה 3 שקלים, אז למה נתת 1? סוד השילוש. אז זה לא. מה שאין כן בישראל, מעולם לא נאמין בדבר שהשכל נוגד אותו. תסתכלו בעמוד כפתץ, בפסקה פתץ. פייטט אמר החבר, חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע או במה שהשכל מרחיקו ורואהו כנמנע. אם יש משהו שהשכל לא מסכים איתו, אתה לא יכול להאמין בזה. אני מרגיש פה קושיה שמבצבצת ועולה על דל שפתותיכם. אין לנו ערובה שהשכל שלך הוא בסדר, אבל מה נעשה שזה השכל שלך? דבר ראשון. ב' כן, הוא לא אמר השכל שלנו, הוא אמר השכל. כן, יש דרכי חשיבה שהולכים ומתבררים במשך הדורות.
לוגיקה,
כן.
לא
קשיבה,
לא
יכולה לדעות
למשל תורת הלוגיקה למשל.
נו, מה הבעיה שלה?
זה הבעיה, זאת אומרת, זה כלי
שאני תורת הלוגיקה זה כלי נפלא. אתה לא יכול לקחת דבר שטעות לוגית להעמיד בו, להעמיד בו. בסדר?
אוקיי.
לא.
עכשיו,
מי קודם
תחומי פה,
איפה
אני צריך להבין,
איפה
אני צריך להבין, איפה?
יש דברים שאתה לא מבין, זה נכון, אבל אין דברים שנוגדים את השכל. עכשיו, יכולה להיות מצווה שטעמה איננו גלוי לי. עכשיו, רגילים לומר, מצוות שעטנז. מצוות שעטנז אני לא מבין. אבל זה לא נגד השכל. אין משהו נגד השכל במצוות שעטנז. יש משהו שהוא מחוץ לשכל. אבל אם יגידו לך, תשמע, צמר זה פשטנה, יש משהו שנגד נגד השכל. זה לא נקבל. יהיה האומר מי שיהיה. כן? איך אומר רבנו שמואל בן חופני גאון? לא נאמין אמיתת דבר, לא נקבל אמיתת דבר שבאו ראיות בביטולו רק משום שאמרו אחד הקדמונים. כן,
הנמנע כאן זה בלתי אפשר?
כן, נמנע פירושו בלתי אפשר.
אז זה באמת קשה להרים, כי יש דברים
שאנחנו יודעים, נס זה מעל הטבע, זה לא מעל ההיגיון. הנס נוגד את הטבע, הוא לא נוגד את השכל. ברגע שאתה מקבל את מושג הבריאה, אם יש מי שברא, מה ימנע ממנו לשנות את הטבע? או, זה שכלי, רק שזה לא טבעי. מה פירוש לא הגיוני שיקרה? אם באמת העולם קדמון, אז הטבע הוא מוחלט. אם הטבע מוחלט, לא ייתכן הנס. אם העולם נברא, אז הטבע לא מוחלט. אם כן, הנס אפשר. אז כל השאלה האמיתית שפה תשאל, האם העולם נברא או קדמון? זאת השאלה.
למשל, בן אדם עד שהוא מגיע לאמת, כשהוא יודע את הכל, הוא עדיין צריך קיים מצוות, אבל הוא עדיין לא מאמין, כי הוא לא למד את זה.
מי שלא מאמין במתן תורה, אז מה, הוא יקיים מצוות?
ודאי שלא, אבל אתה רואה ילדים שעוד לא, למשל נערים שעוד לא התברר להם הכל והם לא יודעים הכל, הם
בינתיים. אבל צריך שביום מן הימים השאלה של הבירור תעמוד בכל תוקפה. כלומר, התקופה של הנערות זה התקופה שבה האדם מברר באופן שכלי את מה שהוא קיבל בינתיים עם קרדיט. הילד אין לו שכל, אז מה אתה רוצה? שהוא יבדוק כל דבר שאומרים לו? הוא לא יכול לבדוק, הוא מטומטם. אז הוא לא תעשה, הוא אפילו לא שואל למה, כי אם הוא ישאל למה אז הוא לא יתקדם בשום דבר. אז הוא לא תעשה, אז מתי אני אבחר? כשיהיה לך שכל. אבל כשיהיה לך שכל אתה חייב לתת לו. זה בדיוק הגיל שבו מגיעים לישיבה תיכונית. מה אומרים הרבנים בישיבה תיכונית כשמתחילות כל השאלות? אל תשאל. למה? כדי שיגמרו את הבגרות כשהם דתיים. שיגמרו את הבגרות כשהם דתיים. בסדר? ארבע שנים עוד אפשר להחזיק ככה.
אבל איך אפשר לכפות על בן אדם לקיים משהו שהוא לא מבין למה הוא עושה את זה?
אין לו התנגדות. אז יקיים. אין לו התנגדות.
ואם יש לו התנגדות?
שלא יקיים, מה זאת אומרת? אתה יכול להכריח מישהו? אין אדם שליט על הרוח, לכלוא את הרוח, פסוק בקהלת. מה אתה עושה? אני לא רוצה להניח תפילין. מה אתה עושה לו? תניח תפילין, לא מה הרווחת? אז הוא יניח יומיים, ארבע שנים.
יש חברה,
מצוי
אדם כלי, שכל מה שנעשה שם זה נעשה בקביעה, בתור מסגרת מוחתת,
והיא בכל זאת מצליחה לשרוד. לא, היא לא מצליחה לשרוד. 100% כמעט מהעם היהודי לפני 200 שנה היה שומר מצוות. היום 95% מהעם היהודי חילוני. תסביר לי מה זה קרה. אז מה זה החברה הזאת מצליחה לשרוד? שום דבר.
לפני 200 שנה אנשים לא היה את המוסד הזה של לשאול שאלות על כל דבר.
כן, איך אתה יודע? שלא היו שואלים שלא. וגם זה מתאים לתקופות של גלות. בתקופות של גלות החיים הם קטנים, אז ממילא האמונה היא קטנה. הקדוש ברוך הוא אלוהי בית הכנסת והמקווה ובית המדרש. לא. והאיטלי זה קשה. כשאתה משאיר את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי המועצה הדתית, אז באמת, מתחיל להיות בעיה. כן.
זה מה שהביא לתקופה של מנדלבאום שיהודי נמחר באדם?
לא, מנדלבאום לא אמר את זה. מנדלסון, כן, משהו, מנדלסון, כן.
אז לא יודעים לסתירה אותו יהודי, נגיד יהודי שגלותין בבית שלו היה דתי סופר וזה, ויצא נגיד האדם עסקים, שיכול
לשאול ש... לא, מה שמנדלסון אמר, הוא ניסה באופן מיואש לשלב את היהודים בתרבות הכללית. הוא היה דווקא יהודי שומר מצוות, היה בסדר, מנדלסון. כן, רק שלא היו לו כלים כדי להוציא אל הפועל את השיטה שלו. הילדים שלו התנצרו. נסוף. כן? הוא שמר מצוות קלה כבחמורה. הוא היה יהודי צדיק. עם כל מה שטענו נגדו, הוא היה יהודי צדיק, מנדלסון. רק שמה שהוא טען, יהיה יהודי בביתך, אדם בביתך, הוא התכוון, אדם שייך לתרבות הכללית, לתרבות הגרמנית, לפי מושגה. זה לא הלך. לא הלך בגלל שלא היו מוסדות קהילה שאפשרו את זה. יש מישהו אחר שאגב עשה אותו דבר והצליח. זה רב שמשון רפאל הירש, 100 שנה אחר כך. כי מה עשה רב שמשון רפאל הירש? הוא בנה בית ספר, הוא בנה קהילה, בנה מוסדות שאפשרו את הצורת חיים הזאת. כן? כן. ליהודים כמובן. שאלנו לפני שני שיעורים, לא? מה נינו? מה, אתה לא יודע מה אני אומר, רע, חיים?
אני לא אתם משמשים.
מה שענינו זה שהרבי יהודה הלוי בא לענות על קושיה. אם הקדוש ברוך הוא באמת יהודי שומר מצוות, אז הוא עשה לעצמו יחסי חוץ גרועים מאוד. איך הוא בנה את מערכת, את עולמו באופן כזה שכדי להגיע ליהדות אתה צריך לעשות שמיניות באוויר? הנה, זה מה שאמר מלך כוזר, אשר ליהודים, די לי במה שהם מושפלים, שאני בכלל לא אחשוב שאלוהים בחר בהם.
מה זה קשור לאמונה?
זה קשור לאמונה, בגלל שברגע, אם אתה אומר לעצמך, באמת אם העם היהודי זה עם השם, אז ברור שהקדוש ברוך הוא בתור בורא העולם לא ישאיר אותם בג'ורה כמו שהשאיר אותם, כמו שהוא השאיר אותם, נכון? אנחנו יודעים שיש סיבות, אבל מצד כל אדם ישר מכדור הארץ, יפני ישר, איך הגיע לעם ישראל? איך האוסטרלי ידע מה זה עם ישראל? לא, הוא בא לענות על קושיה שהיהודי ישאל. אם אתה באמת אלוהינו, אז למה עשית לעצמך יחסי ציבור כל כך גרועים? כן? כן, למה הוא מצרים? זה קושיה אמית. אז התשובה שהוא נותן, אם אתה מספיק ישר דרך ההתבוננות במצב התרבות הכללית כפי שהוא, תגיע לעם ישראל. אחד מהצינורות המורים על זה שצריך לפנות לעם ישראל, זה ההתפשטות של המיתוס הנוצרי. ככל שתבין יותר טוב מה זה הנצרות, תבין יותר טוב מה זה עם ישראל. והנצרות היא עובדה תרבותית שאי אפשר להתעלם ממנה.
אי אפשר להתעלם, אבל אני חשבתי להגיד פעם, סתם, לאלתי, נותרתי עברית חדשה, זה קומיקס יותר מיליון יותר.
נכון, אבל אתה צריך לשאול את עצמך, איך ייתכן שהקומיקס הזה התפשט על התרבות היותר נעלה שיש היום? אתה מבין, איך זה פתאום יצריך להתאים לגוי? זאת השאלה. כלומר, השאלה של קיומה של הנצרות, זה לא, רבי יהודה לוי לא בא לענות על שאלתו של יהודי שרוצה להתנצר. זאת לא השאלה שהוא בא לדון בה. הוא בא לשאול איך האנושות בנויה באופן שיש לי סיכוי להגיע לעם ישראל. זאת השאלה.
בתור
גוי. בתור גוי, כן. כי הרי היהודי אכפת לו ממה שהגוי. בסדר? כי אנחנו מבינים שאנחנו נבחרנו כדי להיות ברכה לכל משפחות האדמה, ונברכו בכלל כל משפחות האדמה. איך הדבר הזה מתקיים? הרי אנחנו דפוקים בתוך הגטאות, והעולם נתון לאיזה מין סיפור מיתולוגי מצחיק, יותר גרוע מהקומיקס היותר טוב, וזה מה שמחיה את העולם. איך זה? זה חידה, לא? אז צריך לפתור את החידה הזו. איך זה נולד? עכשיו, הייתי רוצה להגיד משהו. באיזו תקופה הופיעה הנצרות? משכונתו של עם ישראל. מה קרה אז? סוף בית שני. תקופה שמבחינה מדינית, מה היינו? על הפנים, נכון? מה עם מבחינה רוחנית? מה היה בסוף עם בית שני?
פילוג.
איפה?
פושים.
כן, שנאת חינם. וחוץ מזה, מה חסר לנו היה בבית שני, חוץ מן העצמאות המדינית? נביאים לא היו לנו. למה לא היו נביאים? למה זה בטל? לא, בגלל שפסקה הנבואה, פסקה עבודה זרה. אני שואל, למה פסקה הנבואה? למה יצאנו לגלות? בגלל חורבן בית ראשון. בסדר? כלומר, חורבן בית ראשון זה אין כל חטאת. היה סילוק השכינה מן העולם. ברגע ששכינה מסתלקת מן העולם, אתה נמצא בעולם ריק, חשוך, ללא גילוי. אז איך ממלאים את החלל הזה? או על ידי פילוסופיה או על ידי דת. נכון? למדנו את זה. עכשיו, במצב כזה, מה מוח מיתולוגי מבין? כלומר, מה המוח של עובד עבודה זרה תופס? היה פה אלוהים, הוא נעלם. בואו נתרגם את זה במושגים מיתולוגיים, הרגו אותו. עכשיו, מרגישים שההסתלקות הזאת קשורה באיזושהי צורה לא ברורה לעם ישראל. הרגו אותו וזה קשור לעם ישראל. אז מי הרג אותו?
עם ישראל.
היהודים.
לא, עם ישראל.
עם ישראל.
עם ישראל
נתיקו. נכון, אפשר לומר. אבל היהודים הם אשמים. עכשיו, הם צודקים או לא, הגויים שאומרים את זה? ודאי שהם צודקים. זה אשמתנו שהאלוהים הזה מת. לא קם לתחייה. בגלל שאנחנו נשארים בגלותנו. אגב, איפה הוא מסתתר, אותו אלוה, אחרי שהוא הסתלק? לפי היהדות. שכינה גלתה ועוד איך? איפה היא? היא גלתה איתנו. אז איפה היא? בבית הכנסת. נכון? בבית הכנסת ובבית המדרש. אז היחידים שלא מרגישים שהשכינה בגלות זה היהודים. כלומר, אנחנו לא מבינים את המצב הקטסטרופלי שבו התרבות האנושית נתונה. כי אצלנו, עד רבה, שכינה ממשיכה לשרות. ואז, אנחנו לא מבינים למה גויים באים אלינו בטענות ואומרים שאנחנו הרגנו את אלוהים. הרי הוא חי. פגשנו אותו בבית הכנסת. כמו שפעם קרה שאיזה נזירה הייתה לאונייה עם האמא של הרב קוק. והיא אמרה, היא שואלת את האמא של הרב קוק, תגידי, למה את נוסעת לפלסטינה? תמיד, הגויים תמיד יש להם שאלה. למה יהודים נוסעים לארץ יהודה? מה יש להם לחפש שם? כן? אתם יהודים, אז מה אתם עושים שם? כן? אז טוב, אני שואלת אותה הנוצריה הזאת, שאלה את האמא של הרב קוק, מה את הולכת לעשות בפלסטינה? מה עונה יהודיה לשאלה? אז היא אמרה, מעניין, האלוהים שלי חי שם. זה אמיתי, כלומר, אצל היהודי, המציאות האלוהית עדיין חיה. מי שדיבר עמנו בהר סיני, יוציאנו ממצרים, זה עדיין חי בתוכנו. אבל אצל אומות העולם זה נעלם. זה הפך להיות חלק של היסטוריה קדומה, משל כתבי הקודש, ולא יודעים בכלל על מה זה מדבר. עכשיו, ולכן באים הגויים ונוקמים בעם היהודי הזה. עכשיו, עד מתי הם טוענים את הדבר הזה? עד לפני 40 שנה בערך. לפני 40 שנה הייתה ועידה, נקראת ועידת ותיקן השנייה, שבה האפיפיור החליט שזה לא נכון שהיהודים הרגו את אלוהים. כן? אמרו שאלוהים מת, אבל לא היהודים הרגו אותו, הם לא אשמים. ככה טען האפיפיור. היהודים לא הרגו את אלוהים מאז ועידת ותיקן השנייה. מה קרה להם? שבמשך 1900 שנה הם טענו את זה, ואחרי 1900 שנה פתאום הם מתעוררים ואומרים, בעצם זה לא נכון. סליחה, רק טעינו. יפה, כי האלוהים באמת התחיל לקום מתחייה. כלומר, כשמתחילה השכינה לחזור לציון, אז פתאום בעולם הנוצרי מורגש באופן אינטואיטיבי שכבר אי אפשר לומר את מה שהם אמרו לפניכם. לכן יש גם שינוי תיאולוגי. כי נשמת ישראל, צריך לדעת, זה כוח עצום, אדיר. אז כשזה מופיע בעולם, בדמות השכינה, אז כל העולם מרגיש. כשהכוח הזה מסתלק, כל העולם מרגיש. כשהוא חוזר, כל העולם מרגיש. היחידים שלא מרגישים שהשתנה משהו, זה היהודים עצמם, כי באמת אצלם לא השתנה כלום. לכן אנחנו לא מבינים, לא מצליחים להבין מה אנחנו מייצגים עבור הנוצרים. אבל עבור הנוצרים, אנחנו משהו אדיר. כן, כן, בדיוק. מה קרה? תמיד היה לנו ריבוי נשלו אילו.
בחיים יום סבבה שינוי.
נכון. אבל הזהות היהודית אפשר לומר כמעט ולא עברה שינוי. לכן אנחנו לא מבינים מה שקורה. היחידים שמבינים זה הגויים. ולכן נאמר בספר תהילים, אז יאמרו בגויים יגדיל השם לעשות עם אלה. אז מה אומרים היהודים? שומעים גויים אומרים את זה, כשגוי מדבר זה בטוח נכון. אז מה אתה אומר? יגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. כי לפני כן היינו כחולמים, אבל פתאום היינו שמחים אחרי שהגויים אז. ובסוף יש סיכוי שאפילו דתיים יאמינו בזה, ובסוף גם הרבנים. זה הגיוני שזה הולך בכיוון הזה, כי מי שההכרה היהודית שלו היא בכל תוקפה, אז הוא לא מרגיש את זה, הוא לא מבין מה שקורה. דווקא אצל היהודי החילוני שהתחדשה אצלו זהות שלא הייתה כאן מזון הגלות, כלומר הזהות הישראלית, יש פה תחושה בכל זאת שמשהו השתנה, אז הוא יותר מוכן לקבל את ה...
איך זה שהיה את המשבר של החילונים בישראל בתקופה של שהנוצרים הכירו שעם ישראל לא הרג את אלוהים? דווקא אז היה תקופה גדולה ביותר, או
חילונית
גדולה של החזרה בשאלה.
כן, תקופה חילונית. מה זאת אומרת תקופה חילונית? תקופה שבה חוזרת לתחייה הזהות הלאומית היהודית שלא הייתה קיימת לפני כן.
למה זה
התנגש
להם
הדת? כי אם יש לי הגדרה לאומית של היהדות, אני לא צריך הגדרה דתית. אם אני מרגיש את עצמי יהודי בלי להיות דתי, כי יש לי הגדרה אלטרנטיבית לדת, אז אני לא צריך את הדת שלך כדי להיות יהודי. מי יצר? היהודים?
החילונים.
כי הם הרגישו שהגדרה הדתית היא הגדרה קטנה, היא באה לענות על בעיות של הפרט, בעוד שיש פה משהו יותר גדול מאשר הפרט להידבק בו, הכלל. זה מחזיק מעמד לא רע בינתיים. כן, זה מחזיק לא רע.
יותר מלהיות
רק דתי? למשל שאלו את יוסי שריד, מה אתה אומר על הערבי הזה, חבר הכנסת, שאמר שאין דבר כזה עם ישראל? אז הוא אמר, כשמדברים איתי על דברים כאלה, אני שוכח את דעותיי השמאלניות והחילוניות. כי קיום העם היהודי זה אצלי מוחלט. ככה אמר יוסי שריד. תגידו מה שאתם רוצים, הוא אמר את זה.
כן, אבל בימינו זה יותר חמוץ. יש אנשים שמבקשים לבטל את המושג הזה של עם יהודי, להגיד שאנחנו כמו...
נכון, מה זמן?
בלי לאומיות.
מה זמן?
זה מראה שזה לא מחזיק.
לא, הם מתנגדים לזהות הלאומית, אבל הם מתנגדים לזהות היהודית. זאת אומרת שהזהות היהודית היא קוסמופוליטית.
נכון.
במידת מה זה גם נכון. כלומר, אם תרצו, הזהות הדתית עונה על בעיית הפרט היחיד. אם אתה תשמור מצוות, יהיה לך עולם הבא. זה מגיע לך אישית. הציונות באה לתת מעגל יותר רחב, האומה. אם אתה תהיה יהודי, תהיה שותף לתקומת עם ישראל בארצו, בן גוריוניזם ולארצו. היום באים הפוסט-ציונים אומרים, מה זה האגואיזם הלאומי הזה? אנחנו רוצים להיות שייכים לאנושות. אם תהיה יהודי, תשרת נאמנה את האנושות. בסדר? שלושת הדברים האלה באמת. לא, זה לא של עינון, זה עניין של העמקה. אני מניח תפילים, זה מעשה דתי או מעשה לאומי? יפה. בעיניים דתיות זה מעשה דתי, בעיניים תורניות זה מעשה לאומי. כי הרי מה כתוב בתורה? למה אתה צריך להניח תפילים? זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים זה מעשה לאומי, של שחרור האומה. לכן מעשה שנחשב לדתי בה"א הידיעה ובדלת רבתי, בעצם תמיד היה מעשה לאומי, אותו זה נשכח.
מה זה עם לבד? ישכון ובדוי לא התחשב?
מה זה?
כן לבד,
בתור
עם עצמאי שלא מתחשב
בהם. מה זה לא מתחשב? מה פירוש המילה לא התחשב בעברית תנכית? תגיד. לא, לא התחשב. בעברית מודרני לא להתחשב, כנראה לא אכפת לי. כן? אבל בעברית תנכית לא התחשב, אין הכוונה לא אכפת לי, אלא איננו עולה בחשבון. אתה לא מונה אותם עם הגויים. כלומר, ממנה אחר יעקב, הוא מספר את רובה ישראל, נכון? לא התחשב, למה? כי זה תיקון העולם. אלא, ונברכו בך כל משפחות האדמה, כתוב, לא? כן, אז אם אתה מבין נכון, הנחת התפילין היא אקט אוניברסלי. שנאמר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. אומרים חז"ל, מה זה שם השם נקרא עליך? אלו תפילין שבראש. אז זאת אומרת, הנחת תפילין היא בעצמה מעשה אוניברסלי. אבל כל זמן שאתה חושב שזה רק מעשה לאומי, אתה בעצם מזמין את ההתנגדות השמאלנית להנחת התפילין. אם תגיד לי, עד רבה, זה המעשה האוניברסלי ביותר שיכול להיות, עד רבה, תניח תפילין, גם תניח לי. או? כן.
זה לא בעיה שבמקום שהתורה יכולה להגיד
חיובה,
אז אתה אומר שהתורה יכולה
להגיד חיובה. כי הדתיים לא יודעים את זה. כי הרי מה אמרו הדתיים שקמה הציונות? אמרו, מה הגדרה לאומית של הזהות היהודית? אנחנו לא שמענו על זה, אנחנו רק דת. מובן? זה הסיבה של המשבר, מה שנקרא משבר הדת. משבר הדת חל בשעה שצריך לפרוץ את המסגרת של היחיד ולעבור למסגרת של אומה.
אבל זה גורם...
והיום יש משבר שני, המשבר הפוסט-ציוני, ברגע שצריך לעבור מזהות לאומית לזהות אוניברסלית. זאת אומרת, זה יעקב, וזה
קוראים
ישראל, וזה
קוראים ישראל. אבל מי שרואה את הדבר הזה, את הציור הזה, אז הוא יגיד שאמת להפריד בין דת ומדינה.
ההפך, אין דת ומדינה. לא מדינה דתית. מושגים שדת ומדינה הם מושגים לא קיימים בישראל.
כי הוא יגיד שהדת זה בשביל להחליט, אבל זה לא בשביל להחליט.
נכון, לכן אני מסכים. אז לכן אני אומר לא להחליט בין דת למדינה, אלא לבטל את הדת. לסגור את הרחובות בשבת, אבל לא מסיבות דתיות. ודאי מסיבות
לאומיות.
כי הקדוש הוא אלוהי ישראל. כי השם הוא אלוהי ישראל. הוא לא אלוהי הדתיים. הוא לא אלוהי המועצה הדתית. הוא אלוהי החברה הישראלית, הוא השם צבאות. אז זה צבא צהל, לא ציבו את השלים בכיפה מקטיפה.
מה אמרת
לבטל את הדת? לא את המצוות. אני רוצה להראה פה, רגילים לחשוב הדת זה המצוות, זה לא נכון. זה אותן המצוות עם משמעות אחרת לגמרי, הספקה היא אחרת לגמרי. כמו שאמרתי לכם, ברית מילה, למה עושים ברית מילה? מסיבות דתיות או מסיבות לאומיות? לאומיות, איפה זה כתוב? תלוי, לא, בתורה, בכל פנים, אצלי כתוב שיש מסיבות לאומיות. התורה אומרת בפרק י"ז, שברית המילה זה חוזה על ארץ ישראל. זה סימן לבעלות על הארץ. אז זה לא מעשה דתי. למשל, אני אגיד לכם דוגמה, יש שתי מצוות דתיות שהן חוק של מדינת ישראל ושום מפלגה לא מתקוממת נגדם. יש חוק אחד שהעברית היא השפה הרשמית של המדינה, ועלו זה מצווה לדבר עברית. ועוד חוק יש שיום השביתה ממלאכה במדינת ישראל הוא יום השבת, שלא כמו באירופה שזה ביום ראשון. אף אחד לא מתכוון נגד זה. אלא מה רוצים שזה יום ראשון?
לא
נכון, אין מי שלא רוצה יום שביתה, אלא אומרים ביום השביתה שהיא מותר לי לפתוח חנויות. ואתה תאגד
זה
בכלל לא תאגד. לא נכון, יום השביתה הוא יום שבשל בכל מדינה יש יום שבו משרדי הממשלה אינם יכולים להעסיק את העובדים. גם יום שישי, אבל יום השביתה הבסיסי מבחינה תרבותית הוא השבת. אתה שואל את יוסי שרים, תגיד לי, מה שרים, מדוע אתה מסכים לזה שהיום שבו משרדי הממשלה שובתים הוא שבת ולא יום ראשון כמו באירופה הנאורה? הרי באירופה הנאורה, החילונית, יום ראשון הוא היום שבו לא עובדים. אז למה שלא ניישר קו עם כל האנושות הנאורה? מה הוא יענה לך? לא. תגיד, כי אצל היהודים השבת הוא היום שבו שובתים. זה הכל, זה מה שהוא יענה לך. ודאי לא השבת של הדתיים, אבל זה מה שהוא יענה. אני רוצה שהשבת יהיה יום השביתה. כמו כן גם אם תשאל אותו, מה? אני בטוח שזה מה שהוא יענה. אותו דבר, ואני אשאל שם שאלה. רגע, אני אשאל פה עוד נקודה. מדוע השפה הרשמית של המדינה זה עברית? אף אחד לא מתקומם נגד זה. הרי זה מצווה לדבר. מה? יפה. כלומר, אתה מבין, דבר שבעצם הוא מצווה נחשב כל כך חדר לתוך ההכרה שלנו שהוא מגדיר את הזהות הלאומית שלנו. בנדה?
זה מה שהוא מגדיר את חמישה
לנו. יפה, אז אני אומר, זה ככה לגבי כל המצוות. יוצא לפי זה שאין מצוות דתיות ביהדות. כמו שאני סיפרתי לכם פעם שדיברתי עם קבוצה של אנשי דת נוצרים בירושלים, לא? סיפרתי לכם? מה? מזמן, היה לי קבוצה של כמרים ונזירות, ביקשו שאני אדבר איתם. טוב, דיברתי איתם. על מה אתם רוצים שאני אדבר איתכם? אומר לי ראש המסדר שם, ראש המסדר שם, אומר לי, אנחנו מבקשים שכבוד הרב ידבר איתנו על המשמעות הדתית של יום העצמאות. בום, גיליתי את הבטריה. זה מה שביקשו. אמרתי בסדר, אין בעיה. רק רציתי להגיד לכם, ככה פתחתי את השיחה, שאין משמעות דתית ליום העצמאות. בגלל שאין שום משמעות דתית לשום חג ביהדות. כמו שאין משמעות דתית לא לחג הפסח, ולא לחג השבועות, ולא לסוכות, ולא לחנוכה, ולא לפורים, אז גם ליום העצמאות אין משמעות דתית. אז הם הסתכלו עליי ככה, אמרתי להם ודאי, זה מאורעות לאומיים. מעולם לא עשינו חגים, אלא בשביל מאורעות לאומיים של שחרור מעול זרים. גם סוכות, זה זכר לתת מצרה.
ראש השנה.
אבל... זה חלק קצת מצרים?
ראש השנה?
כן, זאת אומרת זה בקידוש, מה? מה?
אבל הטעם של סוכות לא נאמר על...
כתוב מפורש בתורה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם ארץ מצרים.
אבל זה לא
על היציאה?
לא למועד, סליחה, לא למועד שלנו. בדרך כל מאורע, כל חג...
אז השאלה למה סוכות לא בפסח, זו השאלה. אבל כתוב בתורה שזה זכר ליציאת מצרים. זאת אומרת, ואז הסברתי להם בעצם שאין משמעות דתית לשום מצווה ביהדות, כי הכל משמעות לאומית. אז כמובן מיד הם קפצו עם כל הקושיות החרדיות שבעולם. איך אתה יכול להגיד את זה? הרי זה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ואיך אתה יכול להגיד את זה על מדינה חילונית? ואיך אתה מסביר אם כן שהדתיים לא הולכים לצבא? ואיך אתה... כולי וכולי. והגדולים, זה כל הקושיות שבעולם. שרפו לי שם. אין מושג לאומי בנצרות, יש מושג דתי, עד רבה. איך אמר ישו? תנו לקיסר את אשר לקיסר, לאלוהים את אשר לאלוהים. מסקנה, מה ששייך לקיסר, כלומר למדינה, איננו שייך לאלוהים. מובן? אז זה בדיוק העניין. כיוון שדתיים בעצמם אפילו לא מודעים לזה, אז איך אתה רוצה שהחילונים יהיו מודעים לזה? לכן כשהתעוררה מחדש הלאומיות היהודית, באופן טבעי היא זרקה את המצוות. לכן מה שאני אמרתי, צריך לבטל את הדת, לחזור להיות אומה. ואז לקיים את המצוות מסיבות לאומיות, ממילא לא יהיה ניגוד בין הציונות לבין הדתיות. אגב, זה כבר נפטר מזמן, באמת. מאז מלחמת ששת הימים קם ציבור בישראל, גוש אמונים, שאצלו באמת הסתירה הזאת לא קיימת. כלומר, המעשה הדתי הוא בעצמו מעשה לאומי, שבעצם המפעל היוני הוא בעל משמעות אוניברסלית. כל הזמן שאנחנו לא מבינים את זה, אז יש איזה ניגוד בנפש בין התכלית האוניברסלית לבין התכלית הלאומית, ואז אדם צריך לבחור. כן, נו. תראה, זה בדיוק הבעיה. אם אנחנו לא מבינים שמה שאנחנו עושים, שאנחנו מעלים שני קרוונים על איזה צוק בשומרון, אם אנחנו לא מבינים שאנחנו עושים את זה לשם תיקונם של כל העולם כולו, כולל היפנים והערבים, אז אנחנו לא עושים את הדברים בכוונתם הנכונה. נכון, אף אחד לא רוצה לחשוב ככה, אבל כיוון שאף אחד לא רוצה לחשוב ככה, אז בגלל זה ממשיך המאבק בין ימין לשמאל במדינת ישראל, והוא לא ייפטר עד שלא יגיעו להבנה הזאת.
כן, אבל אף אחד לא מבין את זה.
אז ברוך השם ששמאלנים, כדי להתקומם נגד הלאומיות שלנו. קוראים לזה בחז"ל, למשבר הזה, הריגת משיח בן יוסף. כן, מה אתה אומר?
זה כל כך נעלה שאף אחד לא יכול לחשוב את זה. איך אני יכול להיקשר?
אז מה שאמרתי עכשיו, אני אמרתי פעם בזה הרצת בירושלים. בצורת עתיד, דיברתי שם. אז מישהו שאל אותי את השאלה שלך, מי יסביר את זה לחברה הישראלית, מה שאתה אמרת? אז אני אמרתי, אלא בואים יסבירו את זה, הם מרגישים את זה יותר טוב. ואז בסוף ההרצאה נשאל אליי איזו אישה, והייתה באחורה שמפה זמן נקשיבה, כשהרב הזה אומר, זאת אומרת, נכון. איך היא נקשה, היא אמרה, אתה יודע, אני מהגויים האלה. ביקשתי רשות לצאת מהמנזר לשמוע את ההרצאה שלך. אין מבינים יותר טובים איתנו. אני אתן לך סיפור שקרה כשהיה הסכם השלום עם ירדן. הייתה שמה מסיבת עיתונאים, ישב שם הנשיא קלינטון וראש ממשלת ישראל רבין, והיה שמה עיתונאי גוי מאמריקה ששאל את הנשיא הגוי קלינטון, אני מציין ששניהם גויים, גם העיתונאי גם ביל קלינטון. ואז הוא שאל הגוי את הגוי, הרי אתה מאמין בתנ"ך, ואתה יודע שהארץ הזאת היא של עם ישראל, אז איך אתה, נשיא אמריקה, נותן יד להסכם שגורם שמדינת ישראל מעבירה שטחים לירדן? עד כאן פושייתו. במילים שיצחק רבין שומע את הדברים האלה, שבילו זה חלומו בלילה. אז הנשיא לא אומר, זה שטויות מה שאתה אומר. אני מה להתעונן, תראה, מה אני אעשה? זה ממשלת ישראל.
אבל
אני עוד את
מסכן טוב על...
נכון, אבל יש היום שינוי את הנוצרים בתפיסה הזאת. כלומר, מה שקוראים לדת ישראל גורם להם תמיהה, לכן יש אצלם כל מיני כיווני חשיבה, הם לא יכולים להתעלם מן המציאות, לכן יש כל מיני כיווני חשיבה חדשים שמתפתחים ביחס לנקודה הזאת.
כן, אבל כשקלינטון הוא היה בחתימה בהסכם
ברורה,
אז הוא כן אמר
שהוא
עשה את
העבודה
שלו בתור נוצרי.
נכון,
מילה
את חברתו כנוצרי. יפה.
במדריד.
טוב, כי יש להם את הדין של השלום. לא, אני לא אומר לכם שזה תלמיתה. אני רק הבנתי. הבאתי לכם דוגמה. השאלה הזו של העיתונאי נורא על משהו שמתהלך בתוך התת מודע של הנוצרים. והיום אנחנו, אני חושב שהעולם הנוצרי יבשל להבין מה שיש לנו לומר להם. בגלל מה שאתה אמרת עכשיו. עבורם בוודאי שמדינת ישראל מהווה תמיה, אז אחת הדרכים היותר פשוטות להתמודד עם הבעיה הזאת זה להחליש את מדינת ישראל. ברגע שהמדינה הזאת היא חלשה, אז היא נתונה לעולה של הנצרות, אז היא לא ממש מדינה, זה גטו בפלסטינה, אז זה בסדר. אבל מעניין מאוד, כשהוותיקן הכיר מדינת ישראל, איך הוא פתח את השגרירות שלו? לא, ביפו.
למה? חיפשו עיר, נכון? ירושלים זה לא במדינת ישראל. תל אביב, יש על מחולות, לא? כן? כלומר, אמנם לפני 80 שנה יש על מחולות. מאז יש מעשה ציוני, המעשה ציוני לא קיים. יפו.
למה לא נטרד למשהו?
לא, יפו זה משהו לא ברור. זה שייך למציאות של ארץ ישראל בתקופה הטורקית. אז זה בסדר. טוב, זהו להיום.